העם. כן.
שיעור של שבת. פרשת תצווה, פרק ל' פסוק א'. ועשית מזבח מקטר קטורת. עצי שיטים תעשה אותו. עד פה למדנו על כל הכלים שהיו במשכן, על המזבח החיצון, על השולחן ועל המנורה, אבל עדיין לא הזכרנו את המזבח שהיה בפנים, בקודש. בקודש, לפני הפרוכת. בחלק של הקודש, כבר הזכרנו את זה כשדיברנו על החלקים שהיו בפנים, אז הזכרנו שהיה שם שולחן ומנורה, והזכרנו שהמזבח נמצא כמו סגול, אבל עוד לא למדנו על המזבח הזה מהו, וזה אנחנו לומדים עכשיו. למה קוראים לו המזבח הזה מקטר קטורת?
זה המזבח אומר, השני למעשה.
השני, היו שניים. מזבח שהיה בחוץ שעליו הקריבו את הקורבנות, הנחושת, והמזבח הזה, זה מזבח הקטורת. כתוב עליו מקטר קטורת. מה הכוונה מקטר קטורת? אומר רש"י, להעלות עליו קיטור עשן סמים. על המזבח הזה צריך להעלות עשן מסממני קטורת, כפי שנלמד עוד בתורה על הסממני הקטורת, וזה המזבח הזה שהוא קורא לו מזבח מקטר קטורת. פסוק ב' מתאר לנו את גודל וצורת המזבח. פסוק ב' מתאר את התורה, את גודל המזבח. אמה אורכו ואמה רוחבו, רבוע יהיה והמתיים קומתו, ממנו קרנותיו. התורה מקצרת.
קטן.
כן, חצי מטר על חצי מטר ומטר אחד גובה, היה לו קרנות, הקרנות עשויים כחלק אחד ממנו. ממה הוא עשוי? כבר אמרנו בפסוק א', מעצי שיטים. אבל כמו, לא כמו המזבח הקודם שלמדנו עליו שהוא היה מצופה בנחושת, אלא פה אומרים פסוק ג', וציפית אותו זהב טהור, את גגו ואת קירותיו סביב ואת קרנותיו, ועשית לו זר זהב סביב. אומר רש"י, את גגו, זה היה לו גג. המזבח הזה, מזבח הזהב, כשיצרו אותו, עשו לו גם גג מלמעלה. אבל המזבח החיצון, היה לו רק ארבע דפנות. מה היה בפנים שלו? אמרנו, בכל מקום שהגיעו, אדמה. שמו אדמה. אז לא יצרו לו גג. אבל פה כן יצרו לו גג. זה היה לו גג.
זהב.
והגג הזה היה מייצי שיטים, וציפו אותו בזהב. אבל מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים חללו אדמה בכל חנייתם. המזבח הנחושת פשוט העמידו את ארבעת הרביעיות של המזבח, ואז מילאו מבפנים האדמה, וככה היו מקרימים את הקורבן. זר זהב, נכון. זר זהב, שעשו סביב המזבח הזה זר, סימנו לכתר כהונה. פה למדנו שהיה כתר סביב הארון, זה היה כתר תורה. למדנו שהיה כתר סביב השולחן, זה היה כתר מלכות. ופה יש זר סביב המזבח, זה כתר כהונה. זה שלושה זעירים היו, שלושה כתרים היו בכלים של המשכן. פסוק ד', ושתי טבות זהב תעשה לו מתחת לזעירו, על שתי צלעותיו תעשה על שני צידיו, והיו לבטים לבדים, לשאת אותו בהם. אומר רש"י, צלותיו, לפעמים צלותיו, אנחנו מבינים שהכוונה צד, צל הצפון, צד צפון. פה צלותיו זה לא צד אלא פינה, כפי שרש"י אומר, צלותיו כאן הוא לשון זוויות. פה צלותיו זה הפינות, הזוויות של המשכן. כתרגומו, כמו שאיך מתרגם מונקלוס את המילה צלותיו, זיוויתי, זיוויתי זה
הזווית,
הפינה. כפי שנאמר על שני צידיו, מכיוון שהמילה צידיו כתובה במפורש בפסוק, אז אי אפשר להגיד שצלותיו פה זה צד, כי כתוב, תעשה על שני צידיו, אז לא יכולים להגיד שמה שכתוב לפני זה צלותיו זה גם צידיו, לכן צריך להגיד שהכוונה היא על שתי זוויותיו שבשני צידיו. בכל צד יש זוויות, ובזוויות תעשה טבעות זהב. ומה המטרה של הטבעות? ממשיכה התורה של להסביר, והיה מעשה הטבעות האלה, והיה הפעולה הזו שאתה תיצור את הטבעות, מה המטרה? לבתים לבדים. מה הכוונה? בית תהיה הטבעת לבד. זאת אומרת שכל טבעת וטבעת זה בית לאחד מהמוטות שני הבדים שהכניסו למזבח כדי שיהיה אפשר לשאת. ממה עשויים הבדים? פסוק ה', ועשית את הבדים עצי שיטים וציפית אותם זהב. איפה צריך לשים את המזבח הזה? פסוק ו' אומר, ונתת אותו לפני הפרוכת אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות, אשר יוועד לך שם. כאן התורה נותנת את המיקום המדויק איפה צריך לשים אותו. קודם אומרים לך, תשים אותו לפני הפרוכת. פרוכת זה מה שהבדיל בין החלק הכי קדוש, הפנימי, הקודש קודשים, לחלק שנקרא קודש, ששם היו המנורה והשולחן. איפה בדיוק, באיזה מיקום לשים אותו מחוץ לפרוכת? יש הרי מרחב של 10 עמות, זה היה רוחב המשכן. בדיוק באיזה מיקום לשים? אז אומרים לך, תשים את זה בדיוק שבקו ישר מאחוריו, פנימי אליו, נמצא הארון הקודש. מה שרשי מסביר. לפני הפרוכת, שמא תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום, שלא תחשוב שאתה שם את המזבח הזה מחוץ לפרוכת, אבל יכול לשים אותו יותר דרומה, יותר צפונה. תלמוד לומר לפני הכפורת, שזה יהיה בקו ישר לכפורת, שזה הכיסוי שיש מעל הארון שנמצא בפנים. מכוון כנגד הארון מבחוץ, הוא נמצא אמנם מחוץ לארון, אבל הוא בקו ישר לארון. פסוק זין, מה עושים על המזבח הזה? והקטיר עליו הארון כתורת סמים, בבוקר בבוקר, ביתיבו את הנרות, יקטירנה. מה זה ביתיבו את הנרות? מתי שהוא מנקה את הכוסיות של המנורה, אז הוא מקטיר גם כן את הכתורת. אומר רש"י ביתיבו, מה הפירוש של המילה ביתיבו? לשון ניקוי הבזיכין של המנורה. הבזיכין, זאת אומרת, הכוסיות הללו של המנורה, קוראים להם נרות. מה הוא צריך לנקות אותם? מדשן הפתילות שנשרפו בלילה. כל הלילה דלק המנורה, אז מהדשן שנשאר מהפתילה, בבוקר הכהן צריך לנקות את הנרות. והיה מיטיבן בכל בוקר ובבוקר. הנרות, מה זה הנרות? אומר רש"י לוציש בלז. מה זה לוציש? זה המיכלים הללו, הבזיכים שלתוכם שפכו את השמן. וכן, כל נרות האמורות במנורה. בכל מקום שתמצא את המילה נרות, מה זה כינוי, מה הפירוש של המילה נרות? הכלי, המיכל שלתוכו שופכים את השמן.
כן.
חוץ ממקום אחד, שזה יהיה הפסוק הבא, שיהיה כתוב נרות ושם הכוונה היא אחרת. חוץ ממקום שנאמר שם העלאה, חוץ מקום שכתוב, ונראה בעזרת השם בפסוק ח' שכתוב את הלשון העלה בעלות הארון את הנרות, שהוא לשון הדלקה, אז הוא לא מדליק את הכלי,
כן.
הוא מדליק את הפתילה.
כן.
אז איפה שכתוב לשון בעלות את הנרות,
כן.
אז מה שם הכוונה נר לפתילה שמדליקים? איפה שלא כתוב את המילה בעלות, אלא כתוב סתם הנרות בלי שום הקדמה,
זה
הכלי שמכיל את השמן. פסוק ח' ועלות הארון את הנרות בין הארבעים יקטירנה כתורת תמיד לפני אדוני לדורותיכם. כמו שהוא מקטיר את הכתורת בבוקר, אותו דבר כשהוא מעלה ומדליק את הנרות בין הארבעים, עוד הפעם יש לו את המנה נוספת ביום שהוא מקטיר. כן. ובעלות, אומר רש"י, כשידליקם לעלות לאבטן, מתי שהוא יוצא להדליק עד שהשלבת עולה מאליה, כמו שלמדנו זה כבר בתחילת הפרשה, יקטירנה בכל יום. פרס מקטיר שחרית, פרס זה נקרא חלק, חצי, כמו פרוסה. פרס מדליק שחרית, מקטיר שחרית, ופרס מקטיר בין הארבעים. זאת אומרת, כל יום היה חצי מנה בבוקר, חצי מנה בין הארבעים של כתורת. פסוק ט', לא תעלו עליו כתורת זרה, ועולה ומנחה, ונסך לא תסחו עליו. המזבח הזה הוא מזבח שהמטרה היחידה שלו זה רק כתורת, וגם בכתורת עצמו רק הכתורת הזו ורק בשעות האלה. אבל שלא יהיה מצב שיבוא יהודי יגיד אני נותן את דבר לבית המקדש כתורת, אני רוצה עכשיו באמצע היום,
זה זרה,
תקטיר, זה זרה, זה נקרא כתורת זרה. אותו דבר אדם אומר אני רוצה להקריב עולה להשם, או מנחה שזה סולד בלול ושמן, או נסך הוא רוצה לשפוך יין, כל הדברים הללו לא תסחו עליו.
איפה זוכים?
כל זה במזבח הנחושת. המזבח הפנימי יש לו יד אחד בלבד, שזה הכתורת, וזה שמים אחד בבוקר, אחד בין הארבעים. זה מה שרש"י מסביר. לא תעלו עליו על מזבח זה, על המזבח הזה לא מעלים כתורת זרה. מה זה כתורת זרה? שום כתורת של נדבה, כולן זרות לא חוץ מזו. למה המילה זרה כתובה רק על כתורת? גם עולה זה זר, גם מנחה זה זר, גם נסך זה זר. למה רק על כתורת התורה מתייחסת במילה זרה? כי כתורת זה הדבר היחיד שיש כן מצב ששמים אותו על המזבח הזה. רק אם זה יהיה זרה, זאת אומרת זה לא לפי הסדר הזה, זה זר. זה עולה ומנחה, הכוונה, ולא עולה ומנחה. המילה לא, לא תעלו עליו, מתייחס, לא תעלו עליו כתורת, וכאילו כתוב, ולא עולה ומנחה. מה ההבדל בין עולה לבין מנחה? אומר רש"י, עולה של בהמה ועוף, ומנחה היא של לחם. זאת אומרת ככה, התורה יכלה בעצם לכתוב בקיצור, לא תעלו עליו שום דבר. וזהו. אבל התורה בכל אופן רצה להבדיל בפירוט הדברים בין כתורת לבין שאר הדברים, כי כתורת בכל אופן יש כן שמותר לעלות עליו. ורוצים להדגיש שכתורת זרה לא לעלות עליו. ברגע שכבר היינו צריכים לציין שם של דבר מסוים, כתורת, אז כבר את הדברים הבאים אני גם מפרט, עולה, מנחה ונסך. כן, נעשה פירוט. רש"י מסביר מה הפירוט דווקא בצורה הזו, זאת אומרת, עולה זה בהמה ועוף, מנחה זה מסוג של לחם.
אבל נסך זה גם זרה.
נסך זה גם זרה, נכון? אבל נסך זה סוג של יין, משקה. ברגע שכבר נכנסנו לפירוט, כבר מפרטים את הכל.
אבל אם הפסוק היה מדבר, רק לא תעלו עליו כתורת זרה, זהו.
ולא היה אומר את הדברים האחרים, היינו יכולים לחשוב שאולי דברים אחרים אפשר.
לא, שכתורת אפשר.
היינו יכולים לחשוב שכתורת זרה אסור, אבל אולי נסך מותר.
נסך זה לא זרה?
אז התורה צריכה לכתוב את זה, תדע לך שהכל זר בשבילו. כל סוגי הקורבנות, הנסכים והמנחות, זרים בשביל המזבח הזה. כולל כתורת, גם אם הוא לא נעשה בזמן הראוי וזה נעשה כנדבה אישית, זה גם זר בשביל. פסוק י', הפסוק האחרון של הפרשה, וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים מול אדוני. יש עוד פעולה אחת שעושים במזבח הזה, חוץ מכתורת, זה פעם בשנה ביום כיפור, וזה קשור לדם. זה מה שהוא אומר. וכיפר אהרון, מה הכוונה? מתן דמים, אהרון ייתן דם על המזבח הזה, אחת בשנה ביום הכיפורים. הוא שנאמר באחרי מות, זה מה שנאמר, שנלמד בזאת השם פרשת אחרי מות, כתוב ויצא אל המזבח אשר לפני השם, וכיפר עליו, זאת אומרת הוא נתן עליו דם. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אומרים פה בפסוק ששום דבר לא לשים עליו חוץ מכתורת, חייבים מיד להגיד מה יוצא מן הכלל שפעם בשנה כן שמים עליו. חטאת הכיפורים, מאיזה דם הכהן שם על המזבח הזה פעם בשנה, אמפר וסעיר של יום הכיפורים המחפרים על תומת מקדש וקודשיו. זה הפר הזה והסעיר שמביאים ביום כיפור, מערבבים את שני הדמים ביחד, ומזה הכהן שם על המזבח הזהב. קודש קודשים, המזבח הזה יש לו קדושה מיוחדת, מקודש לדברים הללו בלבד ולא לעבודה אחרת. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה הדברים הללו. מה זה הדברים הללו? הכתורת ואדם אחת בשנה, אבל עבודה אחרת אסור לעלות על המזבח הזה.